צהריים טובים. אחד הדברים המשונים, אחד הדברים שדורשים התבוננות בימים האלה, בוא נעשה את זה אחרת רגע. תחשבי שנייה אחת בעל פה, טוב? תחשבי על משהו. אם את רוצה, או מה, על מה את היית שמה אצבע אם היית צריכה לתקן איזשהו משהו לכבוד השנה החדשה. דבר אחד בלבד. אם צריך לתקן פרט אחד, מה היית בוחרת? תחשבי רגע בלב. מה, זה לא סדנה, לא ידעו. זה בסדר. אם היית צריכה לבחור דבר אחד שאת מתקנת לכבוד השנה החדשה, שהוא הכי דחוף לך כרגע. חשבת? יופי, תודה רבה, יש לך כוח. מי חשבה שהדבר שהכי דחוף לתקן זה נושא של נדרים? לא כולם ביחד. אז איך את מסבירה, הרי בטח את נשמת לב, נכון? שהאירוע הכי מרגש ביום כיפור, אולי מלבד את קיאת שופר של סוף נעילה, זה כל נדרה, נכון? את היית פותחת את כל נדרה, את התפילה של יום כיפור בכל נדרה? את היית משקיעה, ואת יודעת שלא יודע, אבל כאילו אחינו הספרדים שם זה, יש קופה רצינית בכל נדרה הזה. מה פתאום בפתיחת יום כיפור אנחנו מתחילים בהתרת נדרים? זה נשמע לך הגיוני הדבר הזה? נשמע הגיוני? לכאורה זה לא נשמע הגיוני, נכון? ועוד יותר מזה, עם ישראל נוהג להתיר התרת נדרים גם לפני ראש השנה. הכוונה מחר, ואנחנו נעשה את זה היום. ואחינו הספרדים, מי שלך לפי הבן איש חי, מתיר נדרים שלוש פעמים. פעם אחת באלף באלול, פעם אחת בערב ראש השנה, פעם אחת בערב יום כיפור, ועוד פעם בכל נדרה. נשמע לך הגיוני? אז כדי להבין את הדבר הזה קצת, אנחנו נעסוק ממש בקיצור נמרץ בעניין של הנדר בכלל והתרת נדרים בפרט, ומתוך הדבר הזה ננסה לגשת להתרת נדרים שנעשה תכף בצורה יותר מדויקת מבחינה נפשית. רק נקצר שוב משהו ממש קטן. כידוע בדברי חז"ל יש מאמרים בהלכה ובהגדה. מאמרים בהגדה נקראים מדרש. השפה של מדרש היא שונה מהשפה של פשט. היא לא נועדה כדי לספר לי מה קרה, היא נועדה כדי ללמד אותי משהו. אז כאשר יש איזשהו מדרש, אני צריך לדעת לא רק מה נאמר, אלא מה הכוונה. זה תמיד נמצא בין השורות הכוונה. וכמובן שאם דבר נשמע באמת משונה, אז אנחנו צריכים להעמיק יותר כדי להבין אותו לעומק. אז הגמרא, זה במקום מספר אחד שלכם, אומרת הגמרא במסכת שבת תניא, רבי נתן אומר, בעוון נדרים מתה אשתו של אדם. שנאמר, אם אין לך לשלם, למה אקח משכבך מתחתיך? אז מי שעובר על איסור נדרים, מי שמזלזל בנדרים או יש לו עוון נדרים, אשתו מתה. זה מטריד המדרש הזה? מטריד מאוד, נכון? מה הקשר לאשתו? הבן אדם חטא, חטא, כאילו למה, מה, עוד פעם זה האישה? זה אחד. שניים, זה גם לא נראה בכלל קשור, כי יש אבונות שיש עליהם חיוב מיטה. אבונות מיוחדים שיש עליהם חיוב מיטה. יש אבונות שיש עליהם חיוב קרס, יש אבונות שיש עליהם חיוב מלכות. נדר, במקרה, בוא נאמר, הוא, בוודאי הוא לא מחייב לא מיטה ולא קרס. אז מה זה הסיפור הזה? אז הרב כרגיל מסביר לנו שאשתו זה כמשל, או כפי שאנחנו אמרנו קודם, זה מדרש. אז בואו נראה ביחד את עניה. אומר הרב, האדם הוא מחובר משכל ורגש. יש באדם שני דברים, יש בו שני רכיבים, רכיב שכלי ורכיב רגשי, נאמר את זה אולי בעברית פשוטה. יש לאדם כוח מנתח חד, ויש לאדם גם איזשהו כוח עגול בנפש של תחושות. אשרי האדם שהשכל והרגש שניהם הם בו בשלמות ובהתאמה להטיב. יש בעצם באדם משימה כפולה, א', שכל כוח יהיה שלם ולא יהיה חסר, ב', שזה יהיה מתאים, נקרא את זה בלועזית, הרמוניה, נכון? שתהיה התאמה בין שני הכוחות. האדם מורכב משכל ורגש, אנחנו מצפים שגם יהיה ביניהם איזשהו סוג של שילוב, של התאמה, של הרמוניה להטיב. אומר הרב, כלל המעשים הטובים שבהם נכלל גם כלימוד תורה בכל מכשיריה, הם מפתחים את השכל עם הרגש. מקווה שזה לא מפתיע אותך, שכל מעשה טוב כולל לימוד תורה, הוא אמור לפתח בנו שני שרירים, שריר אחד שכלי, שריר שני רגשי. אם אדם לומד תורה הוא מפתח רק את הידע שלו, את השכל שלו, זה בעיה, זה נחוץ. אם האדם לומד תורה הוא מפתח רק את התחושה וחוויות ועניינים, גם זה נחוץ. התורה אמורה ליצור אצלי איזשהו שילוב מנצח של שכל, של הבחנה, של שיקול דעת, יחד עם חיות פנימית. זה נקרא, בלשון התורה, לב לדעת. איפה כתוב לב לדעת בתורה, זכות? לא קשה. איפה? יפה מאוד, נכון, בכי תבוא, כמובן. בכי תבוא, משה אומר לעם ישראל, רק היום שבאתם לארץ, יש לכם לב לדעת. עד עכשיו זה היה לב לבד, דעת לבד. רק בארץ הקודש אפשר לחבר את הלב ואת הדעת. אז אשרי אדם שזה באמת קורה לו, מצוין. אומר הרב, אמנם ישנן מצוות כאלה הקרובות יותר לשמירת הדעות האמיתיות, שהן אותן מצוות מקיימות השכל. זאת אומרת, יש מצוות שהן יותר שמות דגש על התודעה של האדם. ניתן אולי בתור דוגמה מצוות שקשורות לאמונה באשם, וישנם כאלה הקרובות יותר לקיום הרגש הטוב במעמדו ולהעלותו במעלה הוגן באופן שיתאים עם השכל הטוב. כדוגמה, מצוות אהבת השם. אהבת השם זה חובה רגשית. זאת אומרת, יש מצוות שהן יותר שמות דגש על הרכיב השכלי שבאדם, על האמת, על קו האופק, על התודעה. יש מצוות שהן יותר שמות דגש על החלק הרגשי שבאדם, על האינטואיציה שבו. רק נאמר בהקדמה כללית שאצל הרב יש הבחנה מאוד ברורה בין שני סוגי רגש. יש רגש שנקרא בלועזית אמוציות או בעברית רגשנות, יש רגש שנקרא בלועזית אינטואיציה או בעברית רגישות. זה נשמע די דומה, אבל זה לא אותו דבר בכלל. אמוציות זה מאוד חיצוני, זה מאוד מפעל מהסביבה. מישהו עשה לי משהו רע, אני מבואס. מישהו עשה לי משהו טוב, אני שמח, אני תלוי בסביבה. אינטואיציה זה מאוד פנימי, זה עמוק יותר. לכן יש אנשים שהם רגשנים ולא רגישים, או להפך, רגיש ולא רגשן. אז פה מדובר על אינטואיציה. על הרגש פה, זה לא רגש שהעליבו אותי, אני נעלבתי גם, אבל בעיקר רגש שאני מסוגל לשים לב לבין השורות, ולא רק לשורת הדין. אומר הרב, מקור ההבדל הנפשי שבין איש ואישה, שהוא כוח הפועל וכוח הנפעל במין האנושי בייחוד, השורש של ההבדל שבין איש ואישה הוא שיסוד ההשלמה של האישה היא עדינות הרגש הטהור והטוב, והשכל יעזר על ידו כפי המידה האפשרית. אבל באישה הנקודה שהיא דומיננטית יותר זה הרגש הטהור, אינטואיציה, והשכל הוא משני. זאת אומרת, בכל אדם, בכל יצור, יש חלק נשי וחלק גברי. רק בבנים זה בדרך כלל 60-40 לכיוון האיש, ובנשים זה הפוך, 40-60 לכיוון האישה. אז באישה יש הרבה כוח רגשי, אינטואיטיבי, קשור יותר לתחום של בינה, פחות קשור לתחום הדעת, והשכל הוא עוזר. ודאי שאנחנו לא צריכים לזלזל בשכל בגלל זה, אלא יש בה צד שכלי, הצד הרגשי הוא צריך להיות יותר מפותח ודומיננטי, זה באישה. ובאיש, אומר הרב, השכל הוא עומד בראש, העומד בראש, והרגש עוזר על ידו. אז באיש זה הפוך, השכל דומיננטי, הניתוח וההבחנה היא דבר שהוא יותר בולט, והרגש הוא עוזר על ידו. לפי זה למה צריכים להתחתן? למה כדאי מאוד להתחתן? לא שמעתי כלום, למה? מצוין, כדי שמה שאצלי פחות דומיננטי, הגברת תשלים. וגם אצלך, מה שאצלך פחות דומיננטי, אז בעלך הוא ימלא את החסר. לכן, אם את מזהה אחרי החתונה, שישנם הבדלים בינך לבין בעלך, תחייכי, תגיד הקדוש ברוך הוא, איך ניסרת, איזה מסירה יפה עשית פה. מצוין, באמת כל אחד בנה את הדומיננטיות שלו בבית, ועכשיו אפשר לחבר את הדברים ביחד, מצוין. אומר הרב, ואשרי אדם, גם איש וגם אישה, אשר זיכהו השם בנחלת שדי מרומים, אשת חי יתר את בעלה, שכוחות נפשה משלימים בייחוד ברגש, את הצדדים הצריכים מילוי שבנפש האיש, אשר יסוד כוח המרכזי שלו, הוא השכל הטהור והחד, המוכן לפעולה ולחשבון. אישה כזאת, אומר הרב, היא עזר באמת, ומי שזכה לה, נספר ימיו כפליים. אומר הרב, איזה מצוין להתחתן, איזה נפלא זה, שאני מחבר את הצד השכלי והרגשי שבי. וכמו שכבר אמרנו, אבל זה לא רק מתחיל בחתונה, זה עוד לפני כן. גם אצל האדם בעצמו, האדם מורכב משכל ורגש, וצריכים ליצור הרמוניה ביניהם. עכשיו שאלה, כשאדם נודר נדר, על מה זה יושב? על החלק המחושב שבו, או על החלק המתלהב שבו? למה מתלהב? אם צריכים לאפיין את אוכלוסיית הסיכון בנדרים, נניח, ניקח שני סוגים של אוכלוסיות, לשכת עורכי הדין וארגון אוהדי בית"ר ירושלים. מי יותר בסיכון לנדר? מי יותר בסיכון? אוהדי בית"ר, נכון? למה? כי נדר נולד מהתלהבות, כי אתה הרי לא חייב באמת. הרי אין לך איזה חיוב, הפוך. התורה אמרה משהו מסוים, זה מותר. רק גילוי נאות. רק נאמר שנדר הוא תופס רק בתחום מאוד מסוים של הבטחות. רק בתחום שהוא לא חובה, הוא לא מצווה, כי אחרי זה לא נדר, אתה כבר מצווה ועומד. הוא לא מצווה והוא גם לא שטות. נניח, אדם נעל 3 ימים רצוף קרוקס. זה לא נדר. תבינה למה לא, נכון? כי אין עניין. אין בזה, אולי, לא יודע, אבל אין, לא שמענו על מצווה כזאת, או על מנהג טוב כזה, או אדם שמר שבת 3 פעמים רצוף, זה לא נדר, הוא חייב לשמור שבת בכל מקרה. במה כן שייך נדר? בהנהגה טובה שהיא לא חובה. לדוגמה, אדם קרא תהילים, נהג לקרוא תהילים 3 פעמים רצוף, או אדם נהג באיזה חומרה מסוימת 3 פעמים רצוף. איך אדם הקפיד לאכול חלב ישראל לפי הדעה שזה לא דין, אז זה נקרא נדר. אז בכל אופן, אז הנדר בוודאי הוא קשור יותר לצד הרגשי שבאדם, נכון? כי מצד החובה אין סיבה סתם להבטיח, כאילו מה שנקרא באנגלית, אם אנחנו כבר בלועזית, יש כלל, יש פסוק באנגלית נקרא If you want to shoot, shoot, נכון? למה להבטיח, כאילו? אין עניין כזה. אני אומר, אמא שלך הבטיחה לך משהו, אז אבא אמור היה לומר לה, תשמעי, אז לי אל תבטיחי, אם תרצי תקני לה בדיקה שאתה תלך להפתעה. אבל את עכשיו אומרת לה, אז היא כבר מצפה. אם מצפה, אז כבר עכשיו כאילו מסונדלת, לא תקני לה, היא תתאכזב ממך, לא חבל? אז נדר הוא בוודאי לא בקטע השכלי, כי בשכל לא כדאי לנדור נדרים. למה לחייב את עצמך על דבר שאת לא חייבת בו באמת? או נניח לדוגמה, אני מעריך שאם נניח, אם את תבטיח לך משהו, את תגידי לעצמי, אמא, אני ממש שמחה והכל, את יכולה לכתוב לי את זה? מה היא תגיד לך? תפסי את החברים, מה זאת אומרת? מה פתאום, נכון? למה שאני אכתוב לך? זה רצון טוב. אז הנדר הוא בוודאי תולדה של רגש, לא של שכל, כן. כן, זו שאלה טובה. כנראה שכשאדם עושה 3 פעמים רצוף, זה כמו שפת גוף. זאת אומרת, זה דיבור, אבל דיבור חרישי. זה לא דיבור דרך המילים, דרך מתרי הקול, זה הצהרת כוונות שהיא דרך המעשים. אם זה נעשה בצורה שיטתית, כמה פעמים רצוף, סימן שאני חפץ בזה. למרות שאני לא חייב, אבל עובדה שאני מצמיד בדבר. לכן זה כמו פנטומימה כזה. אני אומר, אני רוצה דרך המעשים שלי. זה חידוש באמת, נכון? כי בקלאסיקה כאילו, זה אדם שאמר. חז"ל אמרו שגם עשייה של מעשים בשיטתיות, גם היא סוג של נדר, שהאדם לוקח על עצמו דבר שהוא לא חייב בו. הרי באמת, באמת בהקשר הראשוני, הוא לא חייב, זה דברים כאלה. זה חומרה. אלא שהוא החליט עצמו. בכל אופן, למה הוא החליט? מכיוון שהרגש היה לו סוער מאוד, מתלהב מאוד. עכשיו, מה קורה, או מה גורם לאדם להפר נדר? מה גורם להפר נדר? שכשהוא נדר, הוא היה באיזה מצב רוח מיוחד, נכון? או שמחה גדולה, או צרה גדולה, מצוקה גדולה. ואז הוא התלהב, היה לו איזה שערת רגשות, אמר, אם זה יקרה, אני כך וכך 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 וכך. קרה. הבחור התאושש מהצרה, או נרגע מהשמחה, אומר, איזה... למה עשינו את זה? מה, 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 מה הקשר כאילו? הייתי יכול להמשיך כרגיל, למה לנדור נדרים? אז תמיד הפרת הנדר באה אחרי שכבר האדם התאפס על עצמו, התאור בבוקר מוקדם, והבין שהוא בעצם אסר על עצמו דבר שהוא לא אסור. עכשיו, מה קורה אז לאדם? שתי אפשרויות. או שהאדם, או שלוש אפשרויות, או שהאדם מקיים את הנדר, או שהאדם מזלזל בנדר, או שהאדם מתיר את הנדר. לסדר הכוונה זה להפר. אז אדם שמפר נדר, למה הוא מתכחש? לאיזה צד באישיות שלו הוא עכשיו מתעלם ממנו? הצד הרגשי. איך זה קשור למה שאומרת הגמרא? אשתו מתה זה הרגש שבו בדיוק. זאת אומרת, זה גם לאדם לא נשוי מדובר כאן. מבינה? שאדם שמזלזל בנדרים, הצד הנשי שלו מת. זה הכוונה. ולכן זה הרבה יותר מצופה מאישה להחשיב נדר מאשר מאיש, שניהם חייבים. אבל אם אישה תפסיד את אשתה, לא, בהקשר הזה, את הצד הנשי שבה, אז כאילו משהו מאוד מרכזי באישיות שלה נעלם. עכשיו יש בעיה, הבעיה היא שאנחנו בעולם מאוד מכני, מאוד קר, מאוד הישגי, מאוד משפטי. ולכן היום נדר זה נשמע, בסדר, דיברתי, אז מה אם אמרתי? מה אפשר לחשוב? כאילו, מה כבר עשיתי? אז התלהבתי, חשבתי, התעוררתי, חזרתי לשגרה. אומרת, אמרה, לא, 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 אדוני. אתה צריך להחשיב את הרגע שבך. אדם שלא מרגיש את החשיבות שבטבע האנושי, של התחושה הפנימית, של ההתלהבות, משהו מת בו. לא ברמה שוב הטכנית, המשפחתית, אלא ברמה האישיותית, הוא מזלזל בפן הזה הנשי שבנפש שלו. זה נקרא שאשתו של אדם מתה. אז נקודה ראשונה בנדר, או בהחשבת הנדר, זה העצמה של הנקודה הרגשית שבי. אני לא בז לזה, או מזלזל בזה, או פוסל את זה, או מוחק את זה, אני מבין את זה, אני מחשיב את זה. לכן צריכים להתיר נדרים, ולא להפר אותם. זאת נקודה ראשונה. דרשה שנייה, אנחנו מדלגים כי פשוט הזמן מאוד קצר, דרשה שנייה זה רבי יהודה הנשיא, הוא אומר באבון נדרים, בנים מתים כשהם קטנים. אופה, זה באמת ככה? זאת אומרת, נניח אדם חלילה מתו לו ילדים, אז השיבה נגיד לו אולי זה נדרים? כמובן שזה לא אפשר. אפשר שיש משהו באישיות שהוא בחינת ילדים קטנים, הוא בחינת בנים, ואם אתה מזלזל בנדר, סימן שמשהו בחינוך ילדים שלך, או בנטייה שלך לחנך ילדים, הוא פגום. אומר הרב, מה זה אומר? אני קצת אדלג, אחרי הדרשה של רבי יהודה הנשיא, שיש כזה קלקול. יסוד החינוך הטוב הוא לבסס יפה את הרגש הטבעי לטובה, לצדק, לקדושה, למישרים, באופן שכשיגדיל האדם, כבר ימצא דרך החיים מוכנת לפניו. הכוונה היא שתשתית החינוך של האדם היא לא שהילד יהיה חכם בהכרח, או שיהיה ידען בהכרח, אלא לבסס יפה את הרגש הטבעי לטובה. התחלת החינוך, יסוד החינוך, זה ליצוק תשתית של רגש באדם. על גבי זה יהיה שכל, ואז כשהוא כבר יש לו תשתית כזאת, ואיננו צריך, כי אם נוסיף לקח ושכל טוב, לעלות מעלה מעלה. אז בין שכל ורגש, התשתית של החינוך זה הרגש. על גבה מגיע השכל. הכוונה, גיל ההכרה של האדם הוא גיל 3 בערך. מה עושים עד גיל 3 או עד גיל חינוך? בונים רגש טבעי. עכשיו את באמת מבינה יותר למה תחילת לימוד התורה של הילד הוא בתורה שבכתב, בסיפורי האבות, בהבנה כאילו גולמית של התורה, או לפני המשנה והגמרא והפלפולים. למה זה חשוב? כי התורה שבכתב היא בעצם בונה בי את הכיוון הכללי, את האהבה ליושר, את האהבה לצדק. לכן האבות נקראים ישרים, כי ספר בראשית נקרא ספר הישר. אז תחילת הדרך זה בנייה של יושר. אחרי בניית היושר, אז מגיע השלב של הדיוקים יותר, שיקול הדעת, מורכבויות בחיים. אם אדם מורכב מראש, אז הוא מתוסבך. אז לכן ההתחלה היא ממש בתוך, איך זה נקרא, בתוך צמר גפן. זאת אומרת, הילד פוגש את התום שבחיים בצורה סטרילית לגמרי. יבוא יום והוא יבין שזה מורכב יותר. אבל יסוד החינוך זה קודם כל להיות אדם טוב, להתלהב מטוב, לשמוח בטוב. ולכן הרגש הטבעי הוא תשתית החינוך. שומע הרב, על כן, ראשית חטאת החינוכי, מה החטא הכי, הכי גדול בחינוך, הראש של החטא של החינוך, אם לא ישכיל האדם את גודל הערך של הרגש הטוב, עד שיחפש בכל דבר, נמצא רק את הצד המושכל לבדו, על פי השכל הקר. כן, החטא הכי חמור בחינוך, זה שהאדם מחפש בכל דבר את הפלפול, את הסברה הקרה, את הניתוח, ואין לו רגש פשוט לטובה, אין לו איזה תחושה פנימית שהוא פשוט רוצה להיות טוב, עוד לפני הפרטים, עוד לפני הדיוקים, עוד לפני הפלפולים. לכן מאוד 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 מסוכן בגיל צעיר מאוד מיד להפגיש את הילד עם המורכבויות של מלחמת החיים. מאוד מסוכן. הרבה יותר נכון שבהתחלה הוא יהיה תמים ואפילו לא מבין ופשטן, ורק בשלב יותר מורחב בגיל 10 הוא ילמד משנה, רק ב-15 הוא אז ילמד תלמוד, הוא באמת יבין שהעולם מורכב. אל תדאגו, הוא יפגוש את זה שהעולם מורכב, אבל הוא לא יראה את זה על ההתחלה. זה מאוד מסוכן כשילד מראש נכנס אל תוך משהו שהוא מורכב. אני אתן לכם דוגמה כדי שאנחנו נבין את העניין, על ההבדל שבינך לבין ההורים שלך. ההורים שלך גדלו בתוך מציאות, היו כאמת כמעריך שכחות יותר, ההורים שלכם הם סביב 45-50, נכון פחות יותר, הצעירים יותר יפה. הם בעצם נולדו בששת הימים פחות יותר, נכון? הם נולדו עם תחושת ניצחון, שצהל יכול להביס את האויב. אחר כך היה עוד כל מיני מאבקים ומלחמות, בחלקם הצלחנו, בחלקם פחות, לאחרונה הרבה שנים פחות. אין תבוסות לאויב, לצערנו הרב, הרבה שנים, כל מיני סיבות, בעיקר תודעתיות עצמיות שלנו, שאנחנו לא באמת מאמינים שאפשר באמת להביס את האויב. אז אצלם, המאמורות שעברנו ב-30 שנה האחרונות, זה על בסיס של הצלחה גדולה, ויש עכשיו קצת ערפל. כבודה נולדה, מתי? זאת שינון? לא, מה פתאום? נון זין ככה. אז מבינה מה זה אומר? שאת מעולם לא חווית שצהל מביס את האויב שלו. אף פעם לא. תמיד היה כל מיני גמגומים, ציפיות מוזרות כאלה, שתכף מזרח תיכון חדש וכל זה. אין לך תודעה בסיסית שאפשר לנצח. זה הרבה יותר קשה להאמין, כי לא חווית אף פעם דבר כזה. שיש אפשרות שהאויב מרים דגל לבן. לא ראי דבר כזה. זה עולם אחר לגמרי. אז יש הבדל בין לחוות קושי בגיל 30 לבין לחוות קושי בגיל 3. זה אחרת. אז כאשר אדם אין לו את ההבנה של הרגש הזה, עד כמה זה חשוב הרגש, הוא הורג את הילדים שלו, כי הוא עצמו ישרוד את זה איכשהו. הוא יסתדר, הוא כבר גדול, הוא כבר היה לו פעם רגש, הוא קצת עכשיו מחביא אותו. אבל כשילד קטן אין לו בניין רגשי אין לו הבנה של כמה זה חשוב להתלהב מדברים, והוא קר בכל דבר, זה מאוד קשה. אגב, זה בעצם מה שקורה. בעולם תחרותי מגיל צעיר, כשאדם נכנס לתוך אינטריגות, בגיל שהוא לא אמור להיות שם בכלל. בכל אופן, אז אומר הרב, כשאין, זאת אומרת, כשאדם באמת מחפש את השכל הקר, ואין גחלת של חום אש קודש בתוך הלב, להרגיש את החיים ואת הנועם שיש באור השם, במידות טובות, ובשתה של תורה, שעברת השם התאורה והברה. דבר כזה, אווירה כזאת, שאתה מזלזל ברגשות, כמו לדוגמה, זלזול בנדרים, זה הורג את הבנים כשהם קטנים. הכוונה, עבורם הרגש הוא העיקר. העיקר זה החום, העיקר זה ההתלהבות, כי זה מה שיש לו כרגע. וכשאבא שלו מזלזל בזה, אז זה הורג אותו. שוב, לא את הילד בעצמו, את החלק שהוא ילדי בך. את החלק שהוא צעיר, שהוא קצת ילדותי ותמים בתוכך. אז כאשר אדם מזלזל בנדרים, הוא בעצם, הוא חוטא פעמיים. הוא פעם אחת הורג את, 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 את החלק היותר נשי שלו, את הרגש הטוב, פעם שנייה הוא הורג את הילדותיות שלו, את התמימות שלו. כי הכל נעשה בצורה של, הכל זה משפטי, הכל זה חתוך, זה דיני. אז מה זה אומר התרת נדרים? על פי הדבר הזה. לפי הדבר הזה, התרת נדרים זה דבר נפלא. הרי למה אני בתחילת ימי הדין, או בערב ראש השנה, או בכל נדרי ביום כיפור, פותח קודם כל בהתרת נדרים? אז בואו נראה רק את המקום מספר 4 בסדר, זה בשמונה פרטים למטה בצד שמאל. אומר הרב, הנדר הוא עומק ההתגלות הטבעית של חוש האמונה, שמתגלן בביטוי ובמעשה. מה הכוונה? למה זה עומק ההתגלות הטבעית של חוש האמונה? כי זה מגיע מהמקום הפנימי שלי, הטעם שלי. זה לא מהשכל הקר, זה מהאינטואיציה שלי, מהמקום היותר נשי. אומר הרב, לא יחל דברו, יכול להיות מביב יעשה, היא ערובה על האמוניות הטבעית שתשמר או שתשמור את עמדתה, ולא תהיה נשטפת בשטף ההורה הגדולה של החובה החוקית. הכוונה, זה שאדם שומר על נדר, מחשיב נדרים, זה הבטחה שהוא ישמור על האמונה שלו בתוך החוקים, בתוך הטכניקה. לפעמים אדם נמצא באיזה שטף של חובות חוקיות, בדוגמה, כשהוא מבוגר, והיא למדה במדרשה, והיא סיכמה המון שיעורים, יש המון נקודות שהיא אספה לעצמה, ואז היא עוברת הנקודות, אחת אחת, אספה להם מסדר, עוברת עליהם אחת אחת. לפעמים, מרוב נקודות, אין לב, מרוב עצים לא רואים את היער. אז החשבת הנדר זה ערובה, זה איזושהי הבטחה שאני לא אשכח את האמונה הטבעית שבי, מעבר לפרטים, מעבר לידיעות הספציפיות. נדלג אחרי הסוגריים האלה, אומר הרב, בבוא ימי התשובה, למה דווקא עכשיו, ובייחוד יום הכיפורים, אמרנו כל מדרה, בעת אשר התוכן האמוני צריך לעלות אל ראש פסגתו, מנעה היא הרגשה ישראלית, אשר עם כל אשר הוקפו במצוות, כי השם חפש למען צדקו, הביא תורה ויאדיר, חשים הם בראש לכל את הערך המקורי שיש באותה הדתית הטבעית שמתגלה בזאת הנדר. הכוונה, אחרי כל הפרטים, עשרת ימי תשובה, טבלאות, מפורטות, על כל מיני חובות, זכויות, טק, 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 אני עדיין זוכר שיש משהו עגול אצלי בנפש, יש משהו מתלהב אצלי בנפש, אמונה, פשוטה. התרת נדרים זה אומר, אני מחשיב את הצד הפשוט שבי, המתלהב, או כמו שאנחנו אמרנו קודם, הצד של ביתר, לא של האורחי דין. דווקא בימי התשובה, נדלג שוב על הסוגריים, וראשית הסליחה מתחילה היא בסליחת סגמי הנדרים. מנהג ישראל שניצח או שנצח לסדר התרת נדרים פומבית בלילי יום הכיפורים ולהניג התרות יחידים מערב ראש השנה. אז המנהג הזה להתיר נדרים, אומר הרב קוק, הוא יושב על זה שלא יהיה מצב שאני מרוב פרטים שוכח את הנשמה שלי, את האינטואיציה שבי, את הרגשות שבי. אני אמור להתלהב, אני אמור להחשיב את הכוח הזה שהוא נבע מתוך התלהבות. אז זאת נקודה ראשונה, חשובה מאוד, שלקראת השנה החדשה, תשע"ח, אנחנו רוצים לפתוח ולהחשיב לא רק את מה אני יודע, לא רק את הפרטים שאספתי, אלא את המכלול, את הסך הכל שבי. זה התרת נדרים, אני מחשיב את הנדר כי אני יודע שהוא יושב על חלק בסיסי בנפש, חלק בריא בנפש. זאת נקודה אחת ראשונה. כן. התרה זה לא הפרת נדר. להפר נדר זה אומר זלזול. לא מחשיב את זה בכלל, מה אכפת לי? לא חייב, לא עושה. התרה זה אומר אני מחשיב את הנדר, ולכן אם אני לא יכול לעמוד בו, אני הולך לחכם או לבית דין, ואני מבקש התרה. זה החשבה, זה אני אומר, אני לא יכול לתת את זה ככה סתם. אז התרת הנדר זה אומר, אני מבין את החשיבות שבזה. אמנם לא הייתי חייב, אבל כיוון שזה ביטה, איזה משהו בריא בנפש שלי, אני מחזיק את זה. אז אפשר גם לקיים את הנדר, זה בסדר גמור, ואפשר גם להתיר אותו, זה גם בסדר גמור. אי אפשר להפר אותו. זאת נקודה ראשונה. נקודה השנייה שהיא לא פחות חשובה, הרי אנחנו הולכים גם בראש השנה וגם בעשרת ימי תשובה, אנחנו הולכים לומר ראש ברוך הוא, אנחנו רוצים שתהיה המלך שלנו, אנחנו רוצים ללכת בערכך, אנחנו מעוניינים להיות טובים יותר. איך הוא יאמין לי? למה שהוא לא יגיד בסדר, אז הם אומרים, אבל הכל דיבורים, איך אני ידע, איך הוא ידע שאני רציני בדיבור שלך? אני אומר, נכון? רב אחו, אני רוצה להיות איתך, אני רוצה אותך, אני אשתדל, אני איתך, אני ממליך אותך עליי. למה שהוא לא יצחק? להגיד, סדר, סדר, הוא כבר אמר את זה אלף פעם. אז לפני שאני אומר את זה, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, תקשיב, הדיבור הוא משמעותי בעיניי. עובדה שאמרתי משהו, עכשיו עושה פדין כדי להתיר את זה, כי זה רציני. הדיבור שלי, מילה שלי זה מילה. לכן אני עושה לפני הכל אותם דברים, אני אומר, באמת אני מחשיב את הדיבור. ואם אני אחשיב את הדיבור, אז רק שאני אגיד לקדוש ברוך הוא, אני מבטיח ואני רוצה מאוד להיות איתך, הוא יאמין לי. אז לפני שעוסקים בדיבורים, הרי בינינו באמת יום כיפור היה אמור להיות, לכאורה, יום של התבודדות בלי תפילה, של עבודה פנימית, שאני אמור לתקן את עצמי. מה כל הדיבורים האלה? אלא מה? אני כל היום עסוק בשיחה איתו. במקום לעשות תשובה, אני כל היום איתך אצלח לי, תרחם עליי, תחפר לי. אולי אני פשוט אחזור בתשובה? אני אומר, שמה, אני לא יכול את הכל לתקן. קשה לי, כבד עליי. מה אני אעשה באמת? אני יכול לבקש מה שיאמין שאני רוצה. איך הוא יאמין לי? הוא יאמין לי אם אני אוכיח שמילה שלי זה מילה. איך אני אוכיח את זה? אני מחשיב את כוח הדיבור. עובדה שמה שאמרתי, וקשה לי לקיים, אני מתיר את זה, אני הולך, כן, הולך לבית דין, אומר, אני החשבתי את המילה שלי, אז גם כשאני אבטיח לו עתיד יותר טוב, אז זה רציני, זה לא מילים באוויר. אז אם כן, שני הסברים שונים שהם סוגיה כמה שלימים את היסוד התרת נדרים. עניין ראשון, החשבה גדולה שהתמימות הרגשית שבנו. מאוד חשוב להיות קודם כל באדם נורמלי, חם, מתלהב, חווה את הדברים, ולא רק לדבר עליהם בטבלאות. זה אחד. ובמיוחד להיות מדרש, זה עוד יותר חשוב. שכשאדם פוגש תורה, הוא צריך לפגוש אותה בצורה כוללת, לא רק בצורה סכמטית וקרה. זה אחד. שניים, אני מעצים את כוח הדיבור. אני נותן לו מקום לכוח הדיבור. מתוך הדבר הזה, אז גם כשאני אומר, אני חוזר בתשובה, יאמינו לי, כי זה רציני הדיבורים שלי, מילה שלי זה חשוב. אז זה התרת נדרים. רק נאמר ממש במילה אחת, בינתיים זה יעבור ביניכם, תכף מגיעים לפה עוד שניים, כדי שנוכל בינתיים להתיר נדרים, אפשר לחלק את זה, תודה. רק נאמר שהתרת נדרים שאנחנו עכשיו נאמר, יש אולי עוד שניים שלה, שיגיעו תכף. חזק וברוך, תודה רבה. אני רק נאמר שהתרת נדרים הזו שנאמר תכף היא מועילה בנדר שאני לא זוכר אותו.
אבל אם ישנו נדר ספציפי שאני זוכר, מן הראוי להכיר אותו בצורה ספציפית ולפרט, ושהרב ימצא פתח. כוונה, ימצא איזו נקודה, שאם היית מראש יודעת שזה מה שיגרם לך, היית חלט על הנדר הזה, היית חוזרת בך. אז זה כן מתיר את הנדרים שאנחנו לא זוכרים אותם, יש הרבה כאלה, רבים הם. אז תכף נזכה לעוד שניים שיכנסו, ואז אנחנו נעשה ביחד את התרת נדרים. אם לא מקבילי נדר, הוא דבר טוב, הנהגה טובה שהיא לא מצווה ולא שטות כמו לשתות כוס חלב, שלוש פעמים, אז אם אני זוכר את זה, ואני רוצה להמשיך בזה, אז אין בעיה. אם אני זוכר ואני רוצה להפסיק עם זה, אז צריכים, ראוי מאוד, להתיר את הספציפית עם תרוף. אם זה? טוב, אז אם אני לא רוצה להפסיק בזה, אז זה כן מועיל. אם אני רוצה לעצור את ההנהגה הטובה, אז ראוי שזה יהיה בדי ממש עם פירוט של העניין. יש בחוץ מישהו בשם דוד ועוד מישהו בשם יאיר, אפשר לקרוא להם? כן. לא, פעם הראשונה שבהתחלה והתחלה והתחלה בלי נדר. בלי נדר, בדיוק. זה הכל, בסדר? כן. רק שנדע שהיום בלי נדר זה הפך את משהו אחר. נניח שהיום, לא יודע, נניח אמא שלך אומרת לך, אתה יכולה לקנות משהו מצוין, אתה אומרת לה, בלי נדר, זה אומר בעצם, שכחי מזה, אין סיכוי. אז זה לא מה שאנחנו עכשיו מתכוונים. אז התרת נדרים שיש כאן, היא אומנם נוסח ספרדי, אבל זה בדיוק אותו דבר בדיוק לפי אשכנזים, זה היה טיפה יותר קצר. הם שם? יש שם אנשים? בנים? כן. אם לא כי זה לא הנהגה טובה ספציפית, זה להיות אדם טוב. אמרתי בוקר טוב לשכן שעכשיו שם רפוד, אין בזה נדר כי זה חול, אלא פה עוסקים בהנהגה טובה שהיא סוג של מצווה שהיא לא חובה. אבל נניח לדוגמה אדם נהג להחמיר ולא להניח לאכול בשר חלק, והוא לא ספרדי, שזה חובה, לא אשכנזי, שנהג לאכול בשר חלק, זה נקרא נדר, כי זה לא חובה. לא שם? דוד הוא ההוא שדופק שם את האיש שיפוצים. כן. לגבי? גרביים. התשובה היא שכן. מכיוון שיש דעות לכאן ולכאן, אז אדם שנהג על פי דם סיימת להחמיר, זה נקרא נדר. כן. ועדיף לומר בכל הדברים האלה בלי נדר, כי נניח את גרה בירושלים או בצפת, לא כזה קשה גרביים, את התחתנים לדעת השם בקרוב, בעלי אתר ברעננה. מבינה מה זה אומר גרביים ברעננה? אם את רוצה להמשיך להתפלל, זה מצוין. אין בעיה. אם אמרת בראש בלי נדר, אין שום בעיה. אם את לא אמרת בלי נדר, ורצית להמשיך, רוצה עכשיו להפסיק עם זה, בקביעות, זה דורש התרת נדרים, זה הכל. אבל אם אדם פעם אחת חישל, זה לא דורש התרת נדרים. קורה. כן, יש דבר כזה שליח. יש אבות שכל ערב ראש שנה הם באים כשליחים של כל בני אשתו והילדים והילדות וכו'. הוא אומר את זה בשם כולם. באופן פשוט, בת גדולה צריכה למנות את אבא שליח. אנחנו פה עושים את זה כי לא כל האבות עושים את זה בשם הבנות שלהם, או עושים בכלל את הרב הדברים, וגם אין עניין שידעת אבא שליח. יותר טוב שזה יהיה את. אם אי אפשר, ואת לא קמה בתפילה, אני אחוותי, כי אז אבא יכול לעשות את זה בשבילה. בדיוק, זה נכון, זה אור, נכון, בדיוק ככה. אין דיינים? ברחו הדיינים. מדריכות, איפה המדריכות שלנו?
דוד ביזו ויאיר, האיש החזקה שלנו, הם שניהם צריכים להגיע. בינתיים נרוויח עוד כמה מילים, אפשר? כן. מדרשה, אבל זה מראש תחום בזמן. אפשר להישאר, לא נגרש אותה. רק נאמר שראש השנה, לפעמים שוב יש איזו סכנה גדולה בבית מדרש, כי זה עלול לגרום לאדם שמרוב פרטים ומרוב משימות שוכחים את הדבר הכי פשוט. אז הרבה למדנו, נכון, על ראש השנה ועל השופר, הבחינה של השופר והמלאכת השם והתחינה והעומק וכל מיני דברים. הכי חשוב בראש השנה זה להיות נחמדים. אני אומר את זה בשיא הרצינות. לבוא הביתה, לכן אתם עושות הביתה היום, כדי לכן הביתה היום ולא מחר, זה לא חופש, לכן עושים היום הביתה ולא מחר, זה לא חופשה ראש שנה, זה כיבוד הורים, זה כדי לכבד הורים. אז כדאי מאוד, א', באמת לכבד הורים, לנסות לעזור גם בהכנות הטכניות, חזק וברוך, גם בהכנות היותר יש גם בהכנה הטכנית וגם בהכנה הנפשית. והכי חשוב, מעבר לסימנים של הסילקה והתמרה והקרב וכל זה, הסימן הכי טוב לשנה החדשה זה לחייך פשוט, לבוא הביתה עם אורך רוח. גם אם אמא לא עשתה את כל הניואנסים שאמרו לך ביום עיון, תעשי טובה. היא לא אשמה שאת חכמולוגית. תחייכי, תאירי פנים, תהי בסבלנות, בנחת. זה יהיה לך נחת כל השנה ככה. אז זה בעצם הסיכום של כל הימים. בסוף, 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 להיות נורמליים.